שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן וניצה מזוז. בתוכנית שלנו היום נדבר על חוכמת הקבלה כשיטה מדעית, שיטה לחקור את עצמך ואת העולם שבו אתה חי בדרך אל חיים חדשים. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון. קטע ראשון ידבר על הוכחות ועובדות. בבקשה.
בתוכנית הקודמת שוחחנו על כך שחוכמת הקבלה היא בעצם היא מדע, ויש בה את אותם עקרונות שיש גם במדע. והתחלנו לחקור את העניין של בעצם מהי שאלת המחקר של המקובל, כיצד הוא מכין את עצמו לקראת ניסוי, איך הוא עורך את הניסוי, כיצד המציאות שלו משתנה בהתאם לזה. ועכשיו רציתי לעבור ככה לנושא הבא שקשור בעקרונות, נושא של הוכחה. אנחנו יודעים שאחד הדברים במדע, מה שאי אפשר להוכיח, אז אי אפשר להוכיח אותו. אז אנחנו תמיד מחפשים משהו שהוא מוצק, שיש לו הוכחות ועובדות. איך חוכמת הקבלה מתייחסת לנושא של ההוכחה? האם היא יכולה?
בדיוק כמו שהחוכמה רגילה.
מה בדיוק היא מוכיחה? מה המקובל מנסה?
איך אפשר להוכיח שאינשטיין צודק?
אני מניחה שעורכים ניסויים נוספים, ולאט לאט רואים שבעצם משהו אמר, כנראה אפשר לחזור על עצמו.
מי רואה?
מדענים אחרים.
מדענים אחרים.
נכון.
אותו דבר בחוכמת הקבלה.
כן.
שמקובלים.
כן.
שעוברים אותם הניסויים, כמו שעשה איזה מקובל. כן. והצביע על זה.
כן.
כן, פרסם את זה. אז הם עושים כאלה ניסויים, ו...
והם רואים שבעצם
והם הוא... והם רואים שהוא צודק.
שהוא צודק.
כן.
כן.
האמת ש... אין לנו הרבה כאלה מקובלים שהם ממש שמו ככה את עד, ואמרו ודיברו וגילו הרבה. זה אדם, אברהם, משה, ושם באנשי כנסת הגדולה שם, כן, ואחר כך זה ארי, ידוע, ידוע, בעל שם טוב, בעל הסולם, כאלו אנשים מאוד גדולים, מאוד מיוחדים, שאחרים כבר ניזונים מהם.
כן. עכשיו, אני יודעת שמדען, בדרך כלל מה שהוא עושה, הוא גם מתעד את התוצאות, הוא גם כותב את הדברים.
כותבים, הכל.
זהו.
בחוכמת הקבלה, בדיוק. יש לנו כתבים, הרבה כתבים, לא מוכרים, כן. לקהל הרחב, אבל כן.
איך, באמת, מה, איזה, למען אני יכולה להתייחס כמשהו שמקובל כתב, ואני יכולה לקרוא ונניח להבין את הרשמים שלו, את התיעוד שלו מהניסויים שהוא ערך על עצמו?
לא.
לא. זה לא?
תסתרכי להיכנס לאותו עולם.
כן.
איפה שהוא נמצא, שעליו הוא כותב. ואז תביני, אחרי שתנסי להיות באותו הניסוי נגיד, מה הוא כתב ואיך הוא הרגיש את זה, כי הכל זה בהרגשה עליו עצמו.
כן.
תסתרכי להתלבש לאותו מצב כמו המקובל, ורק אז תביני, תרגישי מה שהוא עשה.
הסיכום שלי זה שמקובלים, חוקרים מקובלים, כשהם חוקרים הם יכולים לחזור על ניסויים שעשו חוקרים קודמים להם ולקבל את אותן תוצאות. ודבר נוסף זה שהאדם כדי להיות מסוגל להיווכח בנכונות התוצאות של ניסוי שעשה מקובל לפניו, צריך קודם כל להגיע לאותה רמה של התפתחות שבה אותו המקובל הכר. בואו נלך לקטע הבא, הקטע הבא ידבר על הפרחה, בבקשה.
אנחנו יודעים שכל תיאוריה המדעית היא תיאוריה שניתן להפריך אותה גם. השאלה אם חוכמת הקבלה ניתנת, זה לא תיאוריה, אבל בוא נגיד זה מדע שניתן להפריך אותו?
בחוכמת הקבלה ישנם כמה כאלה מקרים בהיסטוריה שלה. בכל זאת, היא קיימת כמעט 6,000 שנה.
כן.
שהיו כאלה מקובלים שהם טעו. ואומנם שזו טעות לא, 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 לא נוראית, הם לא, לא עושים בזה שום עוול לכולם, אבל אנשים אחרים יכולים ללכת בעקבותם וגם כן להתבלבל. על זה כתוב. מזה אף אחד לא מבוטח. זה יכול לקרות עם כל אחד. ואנחנו רואים את זה כי לפעמים באמת קשה לאדם להתמצא בדיוק באיזה רמת השגת האלוקות הוא נמצא. אז יש כאן, כמו בכל מדע, מקום לספק. ואני חושב שזה דווקא טוב.
כן.
זה מוסיף איזה עוד צבע, עוד משהו אנושי.
כן.
אני רוצה פה לשאול על ההפרחה מכמה זוויות. נאמר שאדם מסוים עורך ניסוי מסוים במחקר בחוכמת הקבלה, ומגיע לתוצאה מסוימת. עובר יום, עוברים יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים. האם לפעמים הוא שואל את עצמו, יכול להיות שהתוצאה הקודמת שאליה הגעתי היא לא שיא הדיוק ומנסה להפריך אותה, או שמה הוא נאחז במה שהוא גילה אתמול כמשהו שזה אסור לנסות לערער על זה? האם יש לו את הגמישות המחשבתית? כי אומרים שהמדענים הגדולים הם לא מפחדים אפילו להתייחס לגילויים שלהם עצמם כמשהו שכדאי טוב לבדוק אותו מזוויות אחרות, ואולי כן יצליחו להפריך אותו והם לא פוחדים מזה. מה היחס של החוקר בחוכמת הקבלה לעניין זה?
זה הכי טוב אפשר לראות בספרים של המורה שלי, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, שכותב בספר שלו שאלה כזאת וכזאת, הוא רואה בטקסט, שאלה כזאת וכזאת, הוא עונה עליה תשובה, אחר כך מוחק, כותב לא נכון, וכותב תשובה אחרת. ואחר כך לפעמים גם זה מוחק, וכותב שוב. מה שנראה לו נכון. ואם היה ממשיך, יכול להיות שעוד כמה פעמים כך היה עושה.
זאת אומרת, החוקר בחוכמת הקבלה מאפשר לעצמו את הגמישות להתייחס למה שהוא גילה קודם, כמשהו שאפשר להפריך אותו.
הוא סך הכל נמצא בדרכי התגלות הבורא אליו. ובדרכי התגלות, יכול להיות שהגילוי הבא, הוא במשהו משנה את הגילוי הקודם, נותן לו פן אחר, צבע וכן הלאה.
התהליך הזה של המחקר ושל הגילוי מעביר את החוקר המקובל בשערי השגה. יש כזה ביטוי שערים שהוא פותח אותם ומגלה יותר ומשיג יותר. בואו נראה במה מדובר בקטע הבא.
האם יכולות להיות תוצאות מטעות אצל מקובל? משהו שהוא באמת שגוי ככה כמו שאמרת קודם?
לא. כי כשהוא הולך לגלות,
כן,
לפי עקרונות, בצורה הדרגתית, פותחים, פותחים, פותחים לפניו שערים של השגה. ושערים האלה הם בנויים בצורה כזאת שאתה חייב להיות כנגד השער הזה. מה ששער סוגר, שיהיה לך אפשרות במוח ולב, לפתוח. זאת אומרת, בשכל, ברגש, שאתה תהיה מוכן.
תמחיש לי את זה קצת טיפה, זה מאוד מסקרן.
כן, מסקרן מאוד.
נו, נגיד, יש כמה מדרגות. במדרגה הראשונה, אתה צריך להתנתק מכל ההתעניינות בחיים שלך הגשמיים. שלא אכפת לך תוצאה. זה התנאי הראשון, כניסה למחקר הרוחני. למה?
מה הוא אומר, רגע, לפני הלמה, עוד פעם, תחדד לי, מה הוא אומר התנאי הראשון? התנאי הראשון לכניסה למחקר רוחני הוא?
שאתה מתנתק מכל דבר ששייך לרצון האגואיסטי שלך, להתעניינות ממה שאתה, שזה לא חשוב לך מה תהיה התוצאה.
למה זה חשוב?
כי אחרת אתה לא תהיה חוקר. חוקר בלתי תלוי. אתה חייב להיות מנותק מכל תוצאה שיהיה. שיהיה תוצאה לא חשוב איזה. אחרת מה? אם אני אעשה ככה חשבון, ייתנו לי כסף. או ירביצו אותי. או הלכו נגדי בבית משפט. או יעשו עוד משהו. אני חייב להיות למעלה מכל הדברים האלה. לא חשוב מה יהיה. שבאמת אני יודע שזה כן יקרה, יכול לקרות. אבל אני למעלה מזה, מחשבונות האלו. רק בתנאי אני יכול להיכנס לשער הראשון.
זאת אומרת, שאלת המחקר הופכת להיות יותר חשובה מכל דבר אחר, מכל תוצאה אחרת שנמצאת.
אחרת אני לא ארגיש תוצאות מהמחקר.
כן.
כי מחקר הוא בעולם העליון, בעולם של השפעה. ואם אני לא מתנתק מהאגו שלי, וזה אי אפשר לראות על האדם,
כן,
איפה הוא נמצא. הוא מתנהג כרגיל.
כן.
אז אני לא יוכל להבחין בתוצאות מחקר. אני לא אוכל לבצע אותו.
אם אני לא מתנתק מהאגו שלי, אני לא אוכל לבצע את המחקר. בקטע הבא נדבר על שאלת המחקר. מהי שאלת המחקר העיקרית שאותה מציב בפני עצמו המקובל? בבקשה.
שאלת המחקר היא נוגעת לי עצמי. אני הולך לחקור את עצמי? זה מה שעושה החוקר בחוכמת הקבלה?
ודאי, אין לי את מי.
למה לא חוקר את העולם שבו אנחנו חיים למשל?
האדם הוא העולם. אין העולם. כאן זה אנחנו דיברנו אתכם על תפיסת המציאות. זה כבר לומדים לפני המחקר. שאני לא הולך כאן לבדוק את העולם, מה זה עולם. העולם זה נמצא בי.
אז המחקר הקבלי הוא כמו מחקר פסיכולוגי?
נגיד.
אז זה לא כמו פיזיקה שחוקרת את הטבע, או כמו כימיה שלומדת את הטבע, או ביולוגיה?
עוד יותר פיזיקה וכימיה והכל תלויים בפסיכולוגיה. חוכמת הקבלה היא בונה את הפסיכולוגיה העליונה, וחוקרת ממנה את האדם. האדם הוא עולם קטן, הכל נמצא בתוך האדם. מה שאנחנו רואים, דומם, צומח, חי, מדבר, כל היקום ובכלל הכל, הן, זה אנחנו מדברים על האדם. זה המערכת שנקראת אדם.
אמרת באחד... איך היית מגדיר רגע מה זה פסיכולוגיה עליונה?
פסיכולוגיה עליונה שאני מעלה את עצמי למעלה מההתעניינות שלי, מהרצון לקבל, מהרצון ליהנות שלי, וחוקר את זה בצורה בלתי תלותית.
שאלה אחרונה, הרב לייטמן, כי זמננו תם. מכל מה שהסברת לנו היום על החשיבה המדעית והשיטה המדעית שבחוכמת הקבלה, מה הדבר החשוב ביותר בעיניך שכדאי לזכור?
לגלות את הכוח העליון בצורה בלתי מוגבלת, עד כמה שהוא שורה בי, ממלא אותי, ואני נותן לו לזה כל האפשרויות מצדי.
חיים חדשים, תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.